אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
Palestinian Prime Minister Mohammed Shtayyeh says his government is resigning.
בעקבות לחץ אמריקני ומתוך מחשבה על היום שאחרי בעזה, הממשלה הפלסטינית התפטרה לפני כשבוע. יושב ראש הרשות אבו מאזן בן ה-88 לא משדר שהוא הולך לשום מקום. על אף זאת, ארצות הברית, ישראל ומדינות האזור כבר בוחנות את המועמדים לרשת אותו. מי ומי במועמדים לרשת את אבו מאזן? האם ייתכן שרוצח היושב בכלא הישראלי יוביל את הרשות? ומה צריך לקרות כדי שהרשות הפלסטינית תוכל בכל זאת להשתלט על רצועת עזה? אני שרון קידון, וזאת הכותרת. אבי יששכרוף, פרשן וויינט וידיעות אחרונות, שלום.
אהלן, אהלן.
למרות שאצלנו לא כל כך רוצים להתעסק ביום שאחרי המלחמה או בשאלה מי ישלוט בעזה, בארצות הברית וסעודיה כבר החליטו שהרשות הפלסטינית צריכה לקחת לפחות חלק מהמושכות, אבל היא צריכה לעבור שינוי מעבר לשחיתות. איזה שינוי מרכזי בעיניך היא צריכה לעבור?
אני חושב שהרגשית אנחנו נצטרך למצוא פה את הדרך שבה הרשות הפלסטינית תוכל להתנהל מול רצועת עזה. כלומר, היום אולי הרשות הפלסטינית רוצה, אבל היא לא יכולה. כי ראשית יש נוכחות מזוינת, חמושה של חמאס בשטח, אבל בואי נגיד שישראל תעשה מהלך בחודשים הקרובים שיפגע באמת אנושות דרמטית בזרוע הצבאית של חמאס. ואז אתה רוצה להביא כוח מזוין פלסטיני, יחד עם גיבוי אמירתי, גיבוי סעודי ומה לא, כי אתה יודע כבר שהם עשו עבודה לא משהו בג'נין, בטול קרם, אבל אין לך ברירה, אז אתה מאמן אותם, אתה עושה איזושהי רפורמה במנגנוני הביטחון, ואני רוצה להזכיר, ב-2007 הרשות הפלסטינית, ובעיקר מנגנוני הביטחון שלה, עברו רפורמה מאוד מקיפה, אימונים, ציוד, מינוי פיקוד חדש, אז אתה לוקח את הדבר הזה, ואתה אומר, אוקיי, זה אפשרי לעשות גם ב-2024. אם אנחנו נמצא את הפרטנר הרציני האמיתי בצד הפלסטיני, ויש כאלה, אנחנו בהחלט יכולים לוודא שיוקם גוף צבאי כלשהו פלסטיני, או גוף משטרתי, שיטורי, שחס וחלילה לא נעצבן פה מישהו אם נגיד את המילה צבא פלסטיני, אז גוף שיטורי פלסטיני שינהל את העניינים האזרחיים של רצועת עזה. כלומר שכשנכנסת מסעית הספקה, אם זה ממעבר ארז בעתיד, או מעבר רפיח, או מעבר קרני, שלא יבזזו את המסעית הזאת עד שהיא תגיע ליעד שלה. אז הרפורמה הראשונה צריכה להיות במנגנוני הביטחון, ובתקשורת עם רצועת עזה. מי יכול להרים את הכובע הזה ברצועת עזה, ולהקים עכשיו גוף שיהיה תחת הרשות הפלסטינית? זה אנשי פתח, שוב, אין פה פתרון אחר.
אנחנו רואים שהאמריקאים מאוד מעורבים גם ברשות הפלסטינית, ובעקבות זאת הממשלה של מוחמד השתייה מתפטרת. תן לנו קצת את המסביב להתפטרות הזו.
תראי, זה לחץ אמריקאי נטו. אין פה איזה מין רצון אמיתי של אבו מאזן לעשות רפורמה, וגם המינוי העתידי, הוא מדבר על זה שתוקם ממשלת טכנוקרטים ברשות מוחמד מוסטפה, שהוא היועץ הכלכלי הקרוב אליו כל כך, והוא ימנה אנשים שנחשבים למומחים בתחומם. כלומר, לא פוליטיקאים מהפתח או פוליטיקאים מהחמאס, אלא בוא נגיד לשר החינוך ימונה איש חינוך, לשר הכלכלה ימונה כלכליסט, וכן הלאה. משהו שאולי צריך גם יום אחד לחשוב עליו פה, אצלנו, בישראל, אבל עוד לחזון מועד בנוגע למדינת ישראל. מוחמד מוסטפה, כן משדר משהו אמין, כן משדר מגמה של רפורמות כלפי חו"ל, למרות שהאמריקאים באו ואמרו, אנחנו רוצים את סלאם פיאד. סלאם פיאד, נזכיר, היה בעבר ראש ממשלה פלסטיני, הוביל את הרפורמות המפורסמות של 2007, אבל אבו מאזן, כמובן, בגלל שסלאם פיאד הצליח כל כך, דאג לדחוק אותו הצידה, ובעצם האיש אפילו עבר לגור בטקסס, כמדומני, באוסטין, טקסס, ששם הוא מלמד, ושם יש לו גם משפחה. אז הם רצו אותו, זה לא קרה, אז הוא אמר, אני מציע לכם את מוחמד מוסטפה. מתי הדבר הזה יכול לקרות? אני מאמין שרק אחרי באמת כינונה של הפסקת אש, או איזשהו מצב של אי לחימה ברצועת עזה, ואז תבוא הרשות הפלסטינית ותגיד, הנה ממשלת הטכנוקרטים, הנה היא זו שתמלא את המקום חמאס ברצועה, חמאס זוזו הצידה, הם לא יתחילו במלחמות עם חמאס, אני חושב שחמאס היום, וזה רק דעתי האישית, יקפוץ על ההזדמנות, כלומר אם יציעו לו ממשלה שתנהל את ענייני האזרחים של רצועת עזה, חמאס איפשהו יקפוץ על המציאה, כי הוא יודע שבאמת אין לו יכולת לעשות את זה, הוא יודע שישראל תמשיך ותרדוף אותו ותפגע בו, ולכן מבחינתו ממשלת טכנוקרטים made in הרשות הפלסטינית, יכול להיות שזה פתרון טוב גם מבחינת חמאס.
אז בוא נדבר על יושב ראש הרשות, מחמוד אבס, אבו מאזן, האיש שכל הזמן אומרים, הוא אוטוטו הולך, עוד מעט מספידים אותו, אבל האיש הזה נשאר שם, זה תנאי עבור הרשות לקבל את עזה, אם אבו מאזן יזוז מכיסאו, או להפך?
אבו מאזן לא הולך לזוז לשום מקום. זאת אומרת, מלבד גילו המופלא כבר, אנחנו מדברים על בן אדם שחצה, היה לו בנובמבר יום הולדת 88, כמדומני הוא כבר אוטוטו ב-88 וחצי. מעשן, מצב בריאותי לא משהו, אבל מעבר לזה הוא שם, הוא ממשיך לתפקד, הוא נוסע לביקורים בחול, מה לא? אני לא חושב שהוא יתפטר כדי לסלול את הדרך לממשלת טכנוקרטים כזו או אחרת, או לאיזשהן רפורמות. הוא ירצה להוביל את הרפורמות באמצעות האנשים שלו. עכשיו, כולנו מבינים שאבו מאזן כרגע הוא לא חלק מהפתרון, הוא חלק מהבעיה, אבל זה מה יש. כלומר, בואו לא נצפה שעכשיו הרשות הפלסטינית תקפוץ ותתנדב ותגיד, אוקיי, אנחנו מזיזים הצידה את אבו מאזן ומביאים מישהו רפורמיסט במקומו. לא, זה יהיה כנראה תחת אבו מאזן.
ואבו מאזן בעצמו, אתה יודע, בן 88, יש כל כך הרבה משימות מורכבות, הוא לא אומר, אולי אני צריך לזוז?
חלילה, מה פתאום? וכל מי שיעז לומר, אולי אבו מאזן צריך לזוז, ימצא את עצמו מהר מאוד, מחוץ לפתח, מחוץ לרשות הפלסטינית, ובמקרה של מוחמד דחלן, סלאם פיאד ואחרים, גם מחוץ לגדה המערבית. כלומר, דחלן, להזכיר, הרי ברח מעזה במילים כאלה או אחרות לגדה המערבית, התגורר ברמאללה, ואז גם משם הוא גורש על ידי אבו מאזן. למה? כי הוא מתח ביקורת. ואבו מאזן האמין שאפילו דחלן מנסה לעשות איזושהי הפיכה נגדו. אני בספק אם זאת הייתה הכוונה, אבל אבו מאזן ראה צל הרים כהרים, ולכן את כל היריבים הפוליטיים הפוטנציאליים פשוט מהר לסלק מדרכו ומהשטחים. אז גם כאן, שוב, אבו מאזן לא יזוז הצידה ולא ילך לשום מקום. הוא כאן, כל עוד הוא חי.
אולי נחזיר אותך אחורה לתקופה של המעבר בין ערפאת לבין אבו מאזן.
פאיננה נדעו השעב הישראלי, בכפת קווה, ונדעו חוקומת ישראל, איזה סתמעת.
יוחאולו לג'אנב הישראלי, תחוויל חריטת הטריק, בנסיה הלדי טלענה עלי.
הייתה ציפייה אולי גם, שהמערכת המושחתת תשתפר, וזה לא קרה, אז אולי זה באמת לא משנה מי עומד בראש?
לצורך ההגינות צריך לומר, היה שינוי משמעותי. ברשות הפלסטינית במשך שנים ארוכות, כלומר, קודם כל כשיאסר ערפאת נפטר, מת, 11 בנובמבר 2004, בית החולים פרסי שבפריז, הגיע בחור צעיר בן 68 בלבד, בשם מחמוד עבאס, ואמרו בואו נמנה אותו, בואו נהפוך אותו לנשיא במקום יאסר ערפאת, ובאמת בבחירות שהיו חודשיים לאחר מכן, בינואר, הוא זכה ברוב גדול ומונה להיות יושב ראש הרשות או נשיא הרשות
הפלסטינית.
הוא הוביל אז, בעיקר לאחר ההפיכה של חמאס בעזה, כלומר ב-2007, הוא הוביל אז רפורמות מקיפות מאוד, הוא העלים את הכאוס שהיה בשטחים, כלומר את הפאודה, החרים מאות כלי נשק, עצר מאות פעילים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי, עצר אפילו פעילי פתח, העלים לחלוטין את כל התופעה הזאת שאנחנו הכרנו כל כך מקרוב, של כנופיות ומיליציות חמושות שפעלו בכל מקום. ממש כמו שאנחנו רואים בשנים האחרונות, בשנתיים שלוש האחרונות בג'נין, ואז בשכם, ואז בטולקרם, התופעה הזאת נעלמה. ובאמת שרון, אני זוכר את עצמי, מסתובב ב-2007 וצפונה, עד לפני משהו כמו 3 שנים, ונדהם מהדבר הזה שפתאום נעלמים לך כל כך הרבה חמושים, הרי כל פעם שהייתי נוסע לשטחים, אתה הולך, רואה חמושים ברמאללה, בג'נין, בשכם, בטול כרם, בחברון, בבית לחם, אין חמושים פתאום. במשך משהו כמו, בואי נגיד, 2007 עד 2020, את יודעת מה, 2018, משהו כמו 11 שנים, באמת יש חוק וסדר ברשות הפלסטינית. אולי בג'נין היו קצת ככה ניצנים של כאוס, אבל לא מעבר לזה. שאר המקומות היו בשליטה של הרשות, הוא בנה את מערכת המשפט מחדש, את המשטרה הפלסטינית, אני התלוויתי כל כך הרבה פעמים לאימונים של המשטרה הפלסטינית החדשה, למנגנון של האיחוד האירופי שבא ואימן והכשיר את האנשים, החל מזיהוי פלילי ודרך פיזור הפגנות, והייתי שם במחנות האימונים שלהם, ולקחו אותי לבית ספר לקצינים, קציני משטרה פלסטינית ביריחו, ואתה רואה את כל הדבר הזה, קורם אור וגידים, ובאמת מרגיש את המהפכה. אבל אי אפשר, את יודעת, להשאיר פה וקום מדיני, כלומר לצפות מהרשות הפלסטינית שתהיה המשמר גבול שלך, בלי שתקבל משהו בתמורה. ואני חושב שמאז, שבעיקר לאחר ההחלטה של בנימין נתניהו לחזק את החמאס, ולהחליש את הרשות הפלסטינית, אנחנו ראינו תהליך שעובר על הרשות הפלסטינית, ומה, בואי אני אסכם זאת כך, המהלך של נתניהו הצליח, הצליח יותר מדי, כלומר, הכוונה שלו להחליש את הרשות הפלסטינית ולחזק את חמאס, זה בעצם המציאות שנתקלנו ב-7 באוקטובר. רשות פלסטינית חלשה וחמאס שהוא מפלצת.
אני קראתי שלשום מאמר בעיתון ניו יורק טיימס שמציג את רב המחבלים ברגותי כפרלמנטר ומנהיג. זה כמו לקרוא לאסד רופא ילדים. זה קרוא לברגותי, מנהיג פוליטי.
האם רוצח שיושב בכלא הישראלי יכול לעמוד בראש הרשות הפלסטינית? תכף נמשיך, אבל קודם יש לנו המלצה חמה עבורכם, לעקוב אחרינו בספוטיפיי, לעשות פולו באפל פודקאסט ולהצטרף לקהילת הכותרת. בוא ברשותך, נמנה את הטוענים לכתר מי יכול להחליף את אבו מאזן ביום שאחרי, בין אם הוא יזוז ובין אם הוא ילך לעולמו, מי הם השמות הבולטים ביותר?
תראי, יש בורסת שמות שכל הזמן ככה, אפילו לא מתחלפת, אבל כל הזמן מדברים על אותם אנשים, ואני שם שם אחד בצד, שזה מרואן ברגותי. עכשיו לגבי רשימת האחרים, ואני אחר כך אחזור שוב למרואן ברגותי. ראשית, חוסיין א-שייח.
חוסיין א-שייח is one of the most prominent Palestinian figures today. Longtime head of the General Authority of Civil Affairs, Al-Sheikh is the point person for the contacts with Israel regarding civilian matters in the Palestinian territories.
אני אולן אעתקד בנו על וודא הפלסטיני ופירית התעקית.
מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, שזה התפקיד כאילו שהיה של אבו מאזן אז ב-2004 כשיאסר ערפאת מת. חוסיין א-שייח, בחור כבר לא צעיר, מושחת עד היסוד, צריך לומר, אדם שהיה מעורב בהרבה מאוד פרשות שחיתות ואפילו פרשות של הטרדות מין ומה לא, אבל זה כרגע האיש שאבו מאזן סימן כסגנו, אם אנחנו אוהבים את זה או לא. זה גם מי שאחראי על התיאום מול ישראל, השר לעניינים אזרחיים, כלומר הוא תיק העניינים האזרחיים, זה אצלו בידיים, התיק של התיאום מול ישראל, זה אצלו בידיים. הוא התאשר מאוד בשני עשורים האחרונים, ואת יכולה לשער שזה לא קרה סתם ככה מחוש עסקי מפותח, זה חוסיין א-שייח. אחד האנשים שהוא הכי שונא והכי מתאהב, והייתה ביניהם יריבות פוליטית לתפארת פלסטין, זה לא אחר מאשר מרואן ברגותי.
The Israel succeeded to arrest my body, but not my head, and not my soul. They will not succeed to do that. They will not broke our will for independence and for freedom.
ואני זוכר, אני אקח אותך רגע לסיפור קצר, כשאני התחלתי לעבוד בכל ישראל בתור כתב לענייני שטחים פלסטינים ב-2000, אמרו לי לך תפגוש את מרואן ברגותי. מרואן ברגותי אז היה מזכ"ל הוועדה העליונה של הפתח, כלומר מזכ"ל התנזים. אבל היה אז בחירות, ויאסר ערפאת התערבב בהן, וחוסיין א-שייח קיבל בבחירות יותר קולות ממרואן ברגותי, והיה ריב גדול בין שני האנשים האלה, ויאסר ערפאת בכוונה לא החליט מי זכה בבחירות, כדי לתת לשניים להסתכסך ולריב ביניהם. ובאמת מאז יש שם איבה גדולה, ואני זוכר כשאני התחלתי את עבודתי, אז הלכתי לראיין את מרואן ברגותי, ושאלתי אותו מה תפקידו בכוח, בסוף הרעיון, ואמר לי, אני מזכ"ל הוועדה העליונה של הפתח בגדה, אמין סיר אלאג'נה לעוליה לפתח פידפה. תודה רבה, הולך כמה ימים אחר כך לראיין את חסן השייך, ושואל אותו, מה תפקידך בכוח? הוא אומר לי, אני מזכ"ל הוועדה העליונה של הפתח בגדה. אמרתי לו, רגע, לא הבנתי. הייתי אצל מרואן ברגותי, אצל אבול קסם, רק לפני כמה ימים, והוא אמר לי שהוא, הוא פתח שם בשרשרת כללות, באמת שלא הייתה מביישת אף, לא יודע מה. ובאמת קילל את מרואן ברגותי ואת אמא שלו ואת מה זה. תודה. יצאתי מהרעיון חסן השייך, התקשרתי למרואן ברגותי ואמרתי לו, תקשיב, יא אבול קסם, הייתי עכשיו אצל אבו ג'יהאד, אצל חסן השייך. הוא אמר לי שהוא מזכ"ל הוועדה העליונה של הפתח בגדה. והוא פתח בסדרת קללות נמרצת על חסן השייך, והבנתי ששתי האימהות עבדו יחד לפי הגרסה של ברגותי ושל חסן השייך. ככה התחילה האינתיפאדה השנייה, דרך אגב, בגלל היריבות הזאת בין שני האישים הללו. הרבה בגלל היריבות הזאת. מעבר לזה, יש לנו את ג'יבריל עג'וב, מיודענו.
אני אומר לך, אנחנו נלך לכל מקום, על מנת להעניש ולגלות את האמת מול העולם. אבל אנחנו לא נלך לכיוון של נקמה ושפיכת דמים.
יושב ראש ההתאחדות לספורט וכדורגל, איש שבאמת נחשב לחזק ביותר בדרום הגדה, הוא היה מפקד הביטחון המסכל בגדה, במשך הרבה מאוד שנים, כלומר מפקד השב"כ, אם תרצי לקרוא לזה ככה, הוא איש שמקורב מאוד למושלי המחוזות, למפקדי המנגנונים, רבים מהם היו חייליו, אנשיו, מה שקרה לו זה שהוא קצת ככה נהיה חזק מדי בשנים האחרונות, ואבו מאזן דאג להזיז אותו הצידה כמה שיותר, הוא עדיין שם, ועדיין אחראי על הקשר עם חמאס, היה לו קשר טוב מאוד עם סלח אל-עורי מחמאס, יש לו אח, נאף רג'וב, שהוא אחד מראשי חמאס בגדה, למרות שהוא פתחיסט שעצר אנשי חמאס ועינה אותם ומה לא, אבל זה ג'יבריל עג'וב. מולו אנחנו מוצאים את מחמוד אל-עלול, שהוא נחשב גם לאישיות מאוד חזקה בפתח, בעיקר באזור שכם, ששם מקום מושבו וצפון הגדה. לפעמים מזכירים את השם של תאופיק טיראווי, שאני חושב שהוא לא רלוונטי, ולפעמים מדברים על אישים אחרים, צריך להזכיר עוד שם אחד בולט בעיניי, זה מג'ד פראג'.
واهم هذه الثوابت التاكيد على دور الاخ جبرين رجوب كقائد لهذا الجهاز وما بذله من جهد ودم وعرق في بناء هذه المؤسسه
شو اليوم הרבה מעבר לרק מפקד המודיעין הכללי שזה שוב המקבילה של השבק זה איש קרוב מאוד לאבו מאזן גם במישור המדיני גם במישור הביטחוני יש לו קשרים מצוינים עם הצד הישראלי בכל מה שנוגע לתיאום ביטחוני לא מושחת איש רציני מאוד איש שאני מעריך שישאר בזירה הפלסטינית גם לאחר אבו מאזן, בכל הרכב שזה לא יהיה, הוא פחות מנסה להבליט את המנהיגות שלו בפתח, ויותר נשען על המנגנונים הפלסטינים, ואולי זה דעתי האישית, אבל אני חושב שזה האיש הרציני ביותר שאנחנו יכולים לפגוש בצד השני, בצד הפלסטיני.
Hamas has demanded the release of Marwan Barghouti. He is a leading figure of the group's main political rival, Fatah. He is also the highest profile prisoner held by Israel. Barghouti has become a sticking point in the truce talks, in fact. His popularity among the Palestinians is off the charts, to the point that if he were to be released, he would be chosen as the president. Palestinians see him as the natural successor to Mahmoud Abbas, who currently leads the Palestinian Authority.
ועכשיו בואו נדבר על השם הרגיש ביותר, מרואן ברגותי, מי שיושב בכלא הישראלי, זאת אומרת שהמועמדות שלו נשענת על עסקת חטופים שתוציא אותו מהכלא. מדובר פה ברב מחבלים, שפל. איך הוא הופך להיות שם רלוונטי?
תראי, מרואן ברגותי היה מנהיג פלסטיני עוד לפני האינתיפאדה השנייה, וכמו שתיארתי, הייתה לו יריבות קשה עם חסן השייך, והיה גם לאחר, בעיקר לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה, מנהיג פלסטיני מוכר. ולאחר שהוא נעצר, הוא הפך לדרגת קדוש. כלומר, הוא כבר לא סתם מנהיג, הוא כבר לא אחד הבולטים, הוא הפך להיות מיתוס, אגדה. והציבור הפלסטיני, אפילו לאחר שביתת הרעב המפורסמת שהוא שבר עם הטעם, אם את זוכרת, אין ספק שמעריץ את האיש הזה, ואם היו היום בחירות לתפקיד יושב ראש הרשות והוא היה משתתף בנו, הוא היה נבחר ברוב עצום. בלי תחרות בכלל. גם מול אבו מאזן, גם מול ראשי חמאס למיניהם, היה זוכה בבחירות בענק. אבל, למרות שהוא הכי פופולרי בצד הפלסטיני, ואולי בגלל שהוא היה מעורב ברצח של 5 בני אדם, אחראי לרצח, לא סתם מעורב, אז הוא זוכה להרבה פופולריות. הבעיה שהוא לא יכול, he cannot deliver, בגלל שהוא יושב בכלא הישראלי. כלומר, האיש נורא רוצה, הפלסטינים נורא רוצים, אבל אני לא רואה פה ממשלה ישראלית משחררת אותו בהתנדבות מהכלא, והוא כנראה ישוחרר בעסקה במאוחר או במוקדם, ויכול להיות שאפילו החמאס יהיה זה שישחרר אותו. רק הערת ביניים קטנה, בעסקת שליט 2011, חמאס בהתחלה נופף בשם שלו כמי שהוא מועמד ודאי לשחרור, ולאחר מכן גילינו שחמאס היה זה שכמובן ויתר על השם שלו, ואמר אוקיי, זה לא בן אדם שלנו, והיה לא מעט אנשים, כולל אבו מאזן, ואחרים אחרים בצמרת פתח, ששמחו מאוד על זה שברגותי נשאר בכלא, ואני לא אתפלא, אם גם הפעם אבו מאזן וחבורתו ירצו לראות את מרואן ברגותי נשאר בכלא, השאלה אם חמאס ייתן להם את זה או לא.
יש נקודות דמיון בין סינואר לבין ברגותי?
יש פה משהו כזה, ושוב אני אדגיש, מרואן ברגותי היה מנהיג עוד לפני הכלא, סנואר הפך למנהיג בתוך הכלא. אבל סנואר ב-89 כשהוא נכנס לכלא נעצר על רצח של משתפי פעולה. לא על איזה הובלה של מאבק גדול נגד ישראל או הובלה של ההמונים. הוא כן כבר סימן את עצמו כפוליטיקאי כשהוא התמודד בבחירות לרשות אגודת הסטודנטים באוניברסיטה האסלאמית בעזה. אני מדבר איתך שנות ה-80 המוקדמות. את יודעת מי התחרה איתו אז על התפקיד? אחד בשם מוחמד דחלן, ששניהם היו ילידי תושבי מחנה הפליטים חאן יונס, ושניהם רצו אחד כמועמד הפתח כמובן דחלן, והשני כמועמד חמאס שזה יחיא סינואר. הם חברים, הם הכירו, אבל אם אנחנו נחזור לסיפור של ברגותי, אני לא רואה פה הרבה קווי דמיון, גם מרואן ברגותי הוא לא סינואר, הוא לא חמאס בתפיסה שלו. זה לא מנהיג דתי קיצוני ששולח אלפי אנשים לאנוס נשים וכו'.
הוא רק רצח 5 אנשים, כן.
הוא רצח 5 אנשים, והוא מצר על זה היום. זאת אומרת, מה זה היום? אני בפעם האחרונה שפגשתי אותו, זה היה 2012, בכלא. ואז הוא אמר, זאת הייתה טעות. הייתה טעות ללכת לאינטיפאדה מזוינת, כי אם היינו הולכים על אינטיפאדה עממית, הוא אומר, היינו מזמן כבר עם מדינה פלסטינית.
אז בוא נדבר על הפייבורית של האמריקאים. מי המועמד המועדף עליהם?
הם היו מן הסתם רוצים לראות את כל החבורה הזאת הולכת הביתה, ומישהו כמו סלאם פייד, שהוא בכלל לא מהפתח, מוביל את הרשות הפלסטינית כראש ממשלה, כשמישהו מהפתחיסטים נותר בתפקיד סמלי של נשיא פלסטין, או נשיא הרשות הפלסטינית. זה האיש שלהם. סלאם פייד, חד משמעי. אגב, אני גם חושב שהאיש הראוי ביותר והטוב ביותר מבין כל השמות האלה שהזכרתי, להוביל את הרשות הפלסטינית זה סלאם פייד. יש לו אומץ יוצא דופן, יש לו יכולות יוצאות דופן וחזון. הבעיה שלו זה שכשאבו מאזן היה מעליו, היה לו יותר מדי יכולות, יותר מדי אומץ ויותר מדי חזון.
אז בוא נדבר על הפייבורית שלנו, שהוא אולי דמות פחות מוכרת, חוסן השייח, אבל הייתה לו מערכת יחסים מאוד קרובה למערכת הביטחון הישראלית.
נכון, אבל אני בספק אם גם אצלנו חושבים שהוא הפייבורית שלנו, גם אצלנו מבינים את מגבלות הכוח שלו, ובסדר, כל עוד אבו מאזן חי, אז הוא נהנה מתהילתו של אבו מאזן, אבל אני בספק אם האיש הזה יצליח להוביל משהו בצד הפלסטיני, יום לאחר לכתו של אבו מאזן, ואם אני נדרש להמר, וזה הימור, הוועדה המרכזית של הפתח, שזה הגוף שיבחר בסוף, את יושב ראש פתח ביום שאחרי, את יושב ראש הרשות ביום שאחרי, ואת יושב ראש אשר ביום שאחרי, לא ייתנו לו להוביל את 3 התפקידים האלה. כלומר, כיום אבו מאזן לוקח את הסמכות של 3 התפקידים הללו, וביום שאחרי אבו מאזן, אני לא חושב ש סן השייח יקבל את הסמכות של 3 התפקידים.
איך בסופו של דבר ההחלטה על היורש תתקבל? אמרת, המועצה תתכנס, זה יגיע בבחירות, או תיווך סעודי-אמריקני-ישראלי?
תראי, זה מנגנון נורא מורכב, כי פעם היה מנגנון נורא פשוט, כלומר, היה, בואי נגיד שהנשיא הפלסטיני מת או לא יכול לתפקד יותר, החוקה הפלסטינית אמרה, יש מינוי של נשיא זמני, שזה יושב ראש הפרלמנט, ל-60 יום, ואז בחירות כלליות. הבעיה, שא', אין פרלמנט פלסטיני, כלומר אין ממלא מקום, ב', בחירות, ואני מזכיר לך, אז אנחנו מדברים 2005, לא היה פיצול בין עזה לגדה. היום יש לך פיצול מוחלט. ויתרה מכך, אני בספק אם ישראל תאפשר בחירות חופשיות לתפקיד יושב ראש הרשות, אם חמאס יריץ מועמד, או ברגותי ירוץ כמועמד. אז כל הנסיבות האלה מותירות בעצם את סיפור הבחירות כסיפור בתיאוריה בלבד. ואז יכול להיות שימנו מטעם פתח ואשף, מועמד או ממלא מקום זמני שיהיה מאוד קבוע. זה התרחיש שאני רואה. ומי בתוך הפתח, כאילו בסוף מי שיקבל את ההחלטה באשף זה יהיה הוועד הפועל של אשף, אבל מי שיקבל את ההחלטה בוועד הפועל של אשף זה פתח. ובצמרת פתח זו הוועדה המרכזית של התנועה. וזו ועדה המרכזית שמורכבת ממשהו כמו, אל תתפסי אותי במספר, משהו כמו 15, 17, 19 אנשים, יש משקיפים, יש מצביעים, כרגע כולם, רובם ככולם, מקורבים לאבו מאזן, אבל אני לא יודע לומר לך מה יקרה ביום שאחרי, וסביב מי הם יתאספו. הקרב הגדול כרגע שאנחנו רואים, קרב הירושה, הוא בעצם על קולות הוועדה המרכזית. מי יצליח לקחת לצידו יותר חברים מהוועדה המרכזית של הפתח.
לסיכום אבי, עד כמה באמת מי שיעמוד בראש הרשות הפלסטינית ישפיע אולי על מה שהתרחש בין ישראל לרשות הפלסטינית, האם ניהול הסכסוך כבר שקרה עוד כה, או באמת מהלך לפתרון שתי המדינות, שאנחנו רואים שהאמריקנים די דבקים בניסיון לחתור אליו.
תראי, במשך זמן רב מדי רצינו להאמין שאין באמת סוגיה פלסטינית בוערת, ואפשר לחשוב הרשות הפלסטינית, נו, עוד גוף מושחת, עוד גוף תומך טרור, משלם מזכורות, אבל שוב, כמו שניסיתי להסביר פה בתחילת השיחה, אם אנחנו רוצים פתרון נורמלי לרצועת עזה, אנחנו נצטרך את הרשות ואת מי שיעמוד בראשותה, ואנחנו רוצים איזשהו משהו נורמלי סביר ביהודה ושומרון או בגדה המערבית, אנחנו נצטרך יושב ראש פלסטינית חזק, מתפקד, שרוצה לעשות עסקים עם הצד הישראלי, שלא רוצה יותר בטרור ומבין שטרור לא יוביל אותו לשום מקום, ואם אנחנו נמצא כזה, אז תהיה בעיה קשה מאוד לצד הישראלי שלא להתנהל מול אחד כזה. כלומר, המדיניות הנוכחית של נתניהו, של מתעלמים מאבו מאזן ומהרשות הפלסטינית, תוביל אותנו להתרסקות מדינית בינלאומית, ויכול להיות שגם אצלנו הנהגה תתחלף מתישהו. גם אצלנו זה יכול לקרות. אז אתה יודע, צריך לראות מה, גם מה יקרה אצלנו, ואולי עם הנהגות אחרות בשני הצדים, אנחנו כבר נראה פה חזון אחר לגמרי.
אבל יכול להיות שגם הממשיך דרכו, ימשיך לשלם קצבאות למשפחות מחבלים, אז תמיד יהיה תירוץ.
יכול להיות, ויכול להיות שגם לא. אתה יודע, אני לא יודע, אנחנו לא יודעים מי זה יהיה. אבל כן, צריך לקחת בחשבון שיש פה עמדה מאוד תקיפה של הרשות הפלסטינית, שאומרת אנחנו נמשיך לשלם לאנשים האלה מזכורות. הם יכולים לעצור אותם, כלומר הם יכולים להסגיר אותם לידי הצד הישראלי, אבל הם ישלמו להם את המזכורות. זה מגיע לאבסורד כזה.
אבי סחרוב, תודה רבה על השיחה.
תודה שרון.
ועד כאן הכותרת להפעם. אם עדיין לא נרשמתם לעקוב אחרינו באפל או בספוטיפיי, כדאי לכם. אתם מוזמנים לדרג אותנו, להגיב לנו. אנחנו נשמח לקרוא. את הכותרת אפשר למצוא גם באתר ynet או באפליקציה בנייד וברכב. ואם הגעתם עד פה, אתם מוזמנים להזין לפרק נוסף שלנו, היוזמה בעולם להכרה במדינה פלסטינית. חפשו את הפרק מי מפחד מהכרה חד צדדית במדינה פלסטינית עם נדב אייל. תחקיר הפקה ועריכה גיא סלם ועדן דודוב. סאונד ומיקס נדב ברכה. אני שרון קידון, שימו על עצמכם.